הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. ממשלת נתניהו החמישית יצאה לדרך השבוע. קרן מור תסייע לנו לעשות סדר בתפקידי השרים. רביב דרוקר יציג כאן את חוקי נתניהו למערכת הפוליטית. אין חוק שאי אפשר לשנות, אין אדם שאי אפשר לקנות, אין הבטחה שצריך לקיים. יחד עם אלוף בן נדבר איתו גם על שרה ויאיר נתניהו שזוכרים הכל, על החושים הפוליטיים של יאיר לפיד, למה לא הלכנו לבחירות רביעיות, איך צריך לפסוק בגץ ומה עתיד הסיפוח. בהמשך גם על ענף התעופה שהתקשה להתאושש מהקורונה. מנכ״ל ישראל, אורי סירקס, יקרא כאן לאיחוד בין חברות התעופה הישראליות. משה גלעד יתאר את הטיסה העתידית. האם לפני כל הליכה לשירותים נצטרך להרים יד ולבקש אישור מהדיילים. הנה התחלנו. שלום לרביב דרוקר, פרשן פוליטי ומגיש המקור בחדשות 13.
אהלן, מעניינים.
היי אלוף בן.
שלום גם לכם.
אז לפני שנצלול לעומק, הנה קרן מור שמציגה עבורנו את הממשלה החדשה.
ואלה שמות. ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון בני גנץ. שר החוץ גבי אשכנזי. שר האוצר ישראל כץ. שר הבריאות יולי אדלשטיין. שר המשפטים אבי ניסנקורן. שר האנרגיה יובל שטייניץ. שר במשרד הביטחון מיכאל ביטון. השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה. שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן. השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל. השרה לחיזוק וקידום קהילתי אורלי לוי אבקסיס. שר החינוך יואב גלנט. שר החקלאות אלון שוסטר. השר לענייני השכלה גבוהה ומשלימה והשר לשירותי המים זאב אלקין. השר לענייני ירושלים רפי פרץ. שר הכלכלה והתעשייה אמיר פרץ. שר המדע והטכנולוגיה יזהר שי. השר המקשר בין הממשלה לבין הכנסת דודי אמסלם. השר לנושאים אסטרטגיים והסברה אורית פרקש הכהן. שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים איציק שמולי. שר העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה. השר לענייני התיישבות ציפי חוטובלי. השר לענייני מודיעין אלי כהן. שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל אריה דרעי. השר לשוויון חברתי ולענייני מיעוטים מירב כהן. השר לשירותי דת יעקב אבידן. שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב. שר התיירות אסף זמיר. שרת התפוצות עומר ינקלביץ'. שר התקשורת יועז הנדל. שר התרבות והספורט חילי טרופר. השר לשיתוף פעולה אזורי גלעד ארדן שייסע בקרוב לארצות הברית ויוחלף על ידי אופיר אקוניס. שר בלי תיק צחי הנגבי. ממשלת ישראל ה-35.
תודה לקרן מור. בסוף הפודקאסט הזה נוכל לשמוע את הגרסה המלאה והלא ארוכה של רשימת השרים. אבל רביב, נתחיל
מה... יש עוד שרים שלא מופיעים ברשימה המקוצרת? התגלו עוד בדרך?
הגברנו לה את המהירות כדי שזה ייגמר יחסית מהר. בסוף רשימה מעודכנת, שתי דקות ומשהו של קרן מור. אז רביב, בוא נתחיל מהסוף באמת. למה נתניהו היה צריך את זה?
רוצה לשלוט?
לא, אבל למה לא ללכת לבחירות? מור לקבל יותר מ-60, לסגור עניין ויאללה.
אני חושב שהוא מאוד התלבט, אני לא חושב שהוא בטוח שהוא עשה את ההחלטה הנכונה.
גם עכשיו.
כן, במועד בו הוא עשה אותה, היה נדמה שאולי הקורונה תתהפך לו על הראש קצת יותר קשה, שהמשבר הכלכלי ייראה יותר גרוע לקראת בחירות, זה עדיין היה יכול לקרות אם היינו מסתכלים שלושה חודשים קדימה, והוא היה כבר עזוק לתוך המשחק.
אבל ברגע האחרון יכול היה לפוצץ, לא?
הוא היה יכול, אבל זה היה די קשה, זה היה יותר קשה, אנחנו מייחסים לו כל מיני תכונות של ממש גאון כזה, שהכל הוא מהנדס, כל דבר שהוא עושה זה נראה לנו גאוני, גם אם הוא תוך שנייה מזגזג לכיוון השני, אז לבוא ולהגיד לכל המדינה, אני פוצץ הכל על איזה קשקוש של נציג הוועדה לבחירת שופטים, אפילו נתניהו כנראה חשב שזה לא יעבור.
אבל גם מה הוא מפסיד? יש לו את השותפים הכי נוחים, הכי קנועים, הרי נתניהו לא באמת רוצה, כל הדברים שכותבים בישראל היום, לספח, להפוך את מערכת המשפט, לפרק את הזה, זה לא... כל הרעש הזה פחות מעניין אותו. יש לו שותפים שלא יעשו כלום. כבולים עם, כמו מרוץ כזה, עם עצם ששמים לפני הכלב, או הגזר לפני הסוס, הם יראו לו כפיים. ובנט בחוץ, שקד בחוץ, כל אלה שהוא לא אוהב, ליברמן בחוץ, לא מפרים, מנוטרלים, כבולים באופוזיציה יחד עם איימן עודה ואחמד טיבי. לא יכולים לשתף אתם פעולה.
טוב, עוד שנה וחצי צריך למסור את המושכות, לכאורה.
אתה יודע, זה הרבה זמן בפוליטיקה, שנה וחצי. אנחנו ב-11 חודשים עברנו 3 מערכות בחירות. אני חושב שהדבר העיקרי פה, שביבי נהנה מתמיכה של אנשים שלא רוצים את הרוטציה, ושיבחרו בו, גם אם הוא יפר אותה, או לפחות, יבחרו בו ביתר אפילו התלהבות אם הוא יפר אותה, בעוד שלגנץ אין בסיס תמיכה. אלה שתמכו בו לא יתמכו בו יותר. הוא צריך עכשיו להתחיל ממש מכלום. ולכן מצבו פחות טוב. אבל גם הוא, אתה יודע, הוא חי עם הבטחה, הוא חזר משרד הביטחון, מקום שהוא מכיר. אשכנזי שר החוץ. מה רע?
העניין הוא רק שזה לא הבטחה שנתניהו, יש לו חוק. וזה קצת יותר מסובך מזה. יהיה לו מאוד מאוד קשה לא לתת את המושכות לגנץ. פשוט החוק הוא נורא כובל. התרגיל צריך להיות נורא נורא מתוחכם. ופה כל המשחק הזה יכול להתהפך. בעצם כל התרגיל הזה בנוי אם תהיה רוטציה או לא תהיה רוטציה, אם גנץ יהיה ראש ממשלה. אם גנץ יהיה ראש ממשלה, ראשית, הוא יכול להשתקם מהמצב הנוראי שהוא נמצא, בהינתן שאף אחד לא צומח במרכז שמאל כבר 20 שנה, ובית, פתאום נראה מדינה שמתנהלת בלי נתניהו, אנחנו כבר לא יודעים מה זה, זאת אומרת היום...
טוב, לא ממש בלי נתניהו, הוא עדיין שומר על
לגמרי,
הרבה דברים.
לגמרי, אבל אתה יודע, עבור הילדים שלי, נתניהו וראש ממשלה זו אותה מילה, זאת אומרת, זה כמו פלאפון, זה... אז יש פה דור שלם שכבר גדל ככה, זאת אומרת, אם יש מצב שפתאום יש ראש ממשלה אחר, ואם יש נשיא אמריקני דמוקרטי, זה משנה ממש את כל הפרדיגמה. אז אני לא אומר שאנחנו נפטרים מנתניהו או משהו כזה, אבל זה סיכון לא קטן בשבילו.
אתה כותב על שלושה חוקים שנתניהו למדנו עליו במערכת הבחירות הזאת וגם במהלך המסע ומתן. אין חוק שאי אפשר לשנות, אין אדם שאי אפשר לקנות, אין הבטחה שצריך לקיים.
נכון, אתה יודע, הדבר הכי טוב על נתניהו זה שכשהוא בא להבטיח לך משהו, אז הרבה פעמים אנשים המתוחכמים שיושבים מולו אומרים, תעלה את זה על הכתב. והם חושבים, הנה, עזקנו אותו, עכשיו הוא גמור. ואז הוא מעלה את זה על הכתב. ישראל כץ פעם קיבל הבטחה להיות שר ביטחון בכל ממשלה. סילבן שלום יש לו יותר הבטחות משלך יש כנראה חוזים עם הארץ.
זה הכל בכתב.
הכל בכתב, וזה מודפס ודנים על כל מילה.
אבל את זה כבר יצחק שמיר אמר, אפשר לתלות על הקיר.
לא, כי אחרי זה השר מגלה שרגע מתי אני אחשוף את זה. זאת אומרת, אוקיי, עכשיו הוא הפר. עכשיו מה, אני אצא לציבור ואני אגיד שאני סחטתי מראש הממשלה הבטחה בכתב למשהו שנשמע הזוי, עכשיו אני דורש ממנו לקיים את זה, ואני רק אסתכסך איתו יותר, כי אני חושף את זה שהוא שקרן.
לא, ואני גם אצא לציבור ויגיד שאני פרייר, שזה בתרבות הישראלית לא הדבר שאני רוצה לספר על עצמי לציבור.
אז המתוחכמים יותר אומרים, אתה יודע מה? אז תגיד את זה בפומבי.
טוב, ניר ברקת זה משהו.
עכשיו אתה תגיד את זה בפומבי, אנחנו נעזוק אותך למילתך, כי אחרי זה נראה שאתה מזגזג. אני אומר, אין בעיה, אני אגיד את זה בפומבי. ברקת, אתה שר האוצר. מה הבעיה?
אבל הרי ביום שהוא הודיע, זה היה פה שיחת מסדרון, ומישהו שאל, ברקת יהיה שר אוצר? אז אנשי פפר, שכתב ביוגרפיה שביבי ואני צחקנו. למה אתם צריכים? דבר אחד ברור בהודעה הזאת, מי לא יהיה שר האוצר?
לא, אבל העניין...
אבל השאלה היא כזו, ברקת כזה, באמת מאמין שהוא יהיה שר האוצר?
לא, הוא לא מאמין, זה הקטע.
הוא לא תמים, הוא גם...
הקטע הוא שאנחנו הגענו לרמה כזאת, שזה ממש הפך להיות שעשוע. אתה רואה סקרים שאומרים, האם נתניהו יקיים את הרוטציה? רוב מצביעיו, אנשים שאוהבים אותו ומאמינים, אומרים, לא, הוא לא יקיים. בגלל זה אנחנו אוהבים אותך.
כי הם לא רוצים שהוא יקיים אותה.
אבל גנץ, אתה חושב שמאמין שהוא יקיים את הרוטציה?
שנייה, אני אגיד, הוא לא מאמין שזה עשה חוקים.
לא, אבל עם החוקים האלה, אתה חושב שהוא עדיין יקיים?
לא תהיה לו, כמעט אין לו ברירה. הוא יכול לקצר את משך הכהונה של גנץ בכל מיני תרגילים, אבל כמעט אין שם ברירה, אלא אם כן בג"ץ יבטל את החוק. אבל אני אגיד משהו יותר מזה, למה ניסיתי לכתוב את המאמר הזה? כי זה, הוא הנחיל את התרבות הזאת לכל הפוליטיקאים. אין שוטף פלוס 30, אין שוטף פלוס 60, אין שוטף פלוס הקדנציה הבאה. הכל מזומן. אם כל התרבות הכלכלית הופכת לאין מזומן, אצל נתניהו, מה שאתה לא יכול לקבל הרגע, עכשיו, עכשיו אתה שם אותי במשרד הביטחון, כמו שבנט עשה. אחרי שהוא קיבל הבטחות שכולנו פרו, הוא אמר, אתה רוצה שאני לא ילך לגנץ? עכשיו אתה ממנה אותי לשר הביטחון.
טוב, הוא נקם בו אחר כך, אבל עכשיו.
בסדר, ברור.
בנט עדיין עושה לשר הביטחון.
הוא היה שר הביטחון חצי שנה עם כוח של שני חברי כנסת. סי עולמי.
אתה יודע, בכרטיס ביקור שלו כתוב שר הביטחון לשעבר, לא שר החינוך.
כתוב שר הביטחון הטוב ביותר בתולדות המדינה. אתמול ראיתי שהוא עשה סיכום כהונה, הוא גירש את האיראני מסוריה, הוא הפסיק את הטרור מעזה, הוא מיגר את הקורונה, תשמע, בשביל חצי שנה.
הצלחה.
תשמע, אריק שרון, שכבר באמת לא זוכרים אותו, כי זה נראה כמו עידן המזוזואיקון התחתון היום, גם הוא היה עושה את התעלולים האלה, וגם אצלו הבטחה הייתה טובה עד 5-8 שיום מדליפים את ההפך לערוץ המתחרה וכולי. אז אני זוכר שהיה לו שר המדע בריילובסקי, שפוטר אחרי 24 שעות יחד עם שר שרי שינוי, לפני התנתקות. הוא הזמין אותו להיפרד, ובריילובסקי אמר, הייתי עם שר מצוין. אז הסתכלו, אבל הייתה רק 24 שעות. אמר, נכון, לא עשיתי אף טעות. נראה לי שבנט הוא שר מצוין מהסוג הזה. אבל כן, הוא שבר את תקרת הזכוכית. הנה, איש הציונות הדתית, שר ביטחון. מה אתם רוצים?
בנט ושקד אמרו לדעתכם לא נכון? במסע ומתן הזה היו חלק מהבלוק, אז נזרקו עד הרגע האחרון, ניסו לעשות איזה מסע ומתן הזוי.
אני חושב שפה ההסבר היותר פשוט הוא הכי נכון. בבלפור יש שלושה אנשים. אחד מהם אין לו זיכרון ארגוני בכלל. זה בנימין נתניהו. ולכן אין טעם לעשות לו טוב, כי הוא לא זוכר, וזה לא משנה אם אתה פוגע בו, כי הוא לא אכפת לו. הוא מודד אותך תמיד על פי נוסחת כמה הוא יכול להזיק לי בעתיד, לא כמה הוא יכול להעיל לי, מה פוטנציאל הנזק שלו. ועל פי זה תתוגמל. יש לידו מישהי שיש לה זיכרון ארגוני אינסופי. וכל האנשים שיודעים לקבל תגמול בבלפור, יודעים שאליה צריך להתחבר. אתה ראית את זה בשתי הקדנציות של ניר חפץ. בראשונה הוא התעלם מהאימפריה של שרה נתניהו, וניסה לשרת את בנימין נתניהו, הוא אף כמו שטיח. בקדנציה השנייה הוא הלך רק לשרה. ואז אתה שורד. הילד שקד ונפתלי בנט הסתכסכו עם שרה נתניהו. היא לא שוכחת והיא לא סולחת.
ואם נכניס את יאיר לנוסחה הזאת, מה תפקידו בכוח?
יאיר הוא באמת הכוח העולה. זה המעצמה העולה. זה כזה כמו הודו.
כמו סין, הטיפול בקורונה, אלים, קצר ותכליתי.
גם הוא מתאפיין בזיכרון ארוך טווח, והוא זוכר לך...
תיאוריות קונספירציה גם?
כן, יש לה המון דברים, אבל בנוסחת התגמול, למי להתקרב בבלפור, הוא בן אדם שמתגמל. אתה צריך ללכת...
לכן אוכנה שודרג
אתה צריך ללכת למרחקים, אבל מאוד גדולים בשביל האנשים האלה. זאת אומרת, רמת השירותים שהם מצפים להם היא בלתי נתפסת, ואתה מוצא את עצמך מתעסק כל הזמן בתמונה, ומי יושב איפה, ומי הוזמן לאן, ובאיזה שורה אתה, ודברים כאלה. אבל אז אתה מקומך מובטח.
אמיר אוכנה בעצם הוביל במרוץ הזה, בסיבוב הזה, בשיבוצים האלה.
אוכנה הפך להיות אחד האנשים הכי בכירים היום בליכוד. אתה יודע, היה לי ויכוח ארוך עם יריב לוין, אם הוא היה צריך או לא צריך לקחת את שר המשפטים הזמני. הוא עד היום חושב שלא, כי לא יכולתי לעשות כלום.
ביג מיסטייק, מה שנקרא.
ואני כל הזמן אמרתי לו, מה זה לעשות בעולם שלנו, מה זה לעשות? זאת אומרת, ההטרלות נוסח אוכנה, שהוא תוקף בחמת זעם את היועץ המשפטי הממשלה ונשיאת בית המשפט העליון, והפך להיות, הוא רוקסטאר היום. כשהוא בא למרכז הליכוד, הוא רוקסטאר. אתה רק צריך לראות את הפנים החמוצות של מירי רגב, כשאמיר אוכנה נכנס לאיזה כינוס ליכודי.
מה קרה שם עם מירי רגב? היא ליקקה לשרה במשך כך הרבה זמן, לכאורה הייתה צריכה לקבל משהו, ובסוף נתקע בתחבורה.
משרד התחבורה זה לא משרד רע, קדנציה שנייה לנוח במשרד החוץ.
שרת חוץ אולי, כן.
כן, לא רע, לא רע.
אני חושב ש... אבל קרה פה דבר מעניין, שתיק...
חברת הוועדה לבחירת שופטים, רק תחשוב על רמת ההטרלה, שאתה יכול רע, אתה יודע, אסתי חיות נרסת לחדר ורואה, אתה יודע, לא קל, לא קל.
אני חושב שקרה פה דבר מאוד מעניין בשיבוצים האלה, נגיד תיק המשטרה או ביטחון הפנים, הרבה שנים זה נחשב, ובעצם עד עכשיו, גזרה הכי גדולה שיכולת לגזור על פוליטיקאי, הייתה תיק המשטרה, אז הרבה שנים היה פיצוי הדתי עוד מימי בן גוריון, והנה זה נהיה התיק הכי מבוקש. תיק המשפטים, גם אמרו, אין הרבה מה לעשות שם, הפקידות שולטת, היועץ שולט, הנשיאה שולטת. שפטים. בריאות, אין על דבר, זה גם, זה היה תמיד הגזרה הנוראה ביותר, עד שבא ליצמן, בא אחד שנורא רצה את זה, ואמרו, טוב, איזה מוזר עם כובע כזה. ו...
תיק המשפטים תמיד היה, אבל תיק שיצאת ממנו יותר טוב ממה שנכנסת. תיק ביטחון פנים תמיד הייתה...
לא ביילין.
זה היה קבר פוליטי. וזה שבאמת הם רבו עליו עד עכשיו, זה לא ברור לי מה הכוונות שלהם, כי הרי אין לך באמת סמכויות שם. אתה יכול רק קצת לשחק מינוי מפכ"ל, זה המקסימום שיש לך. כל השאר, אין לך יכולת להשפיע על המשטרה, אתה לא מתעדכן מחקירות, אסור להתקן אותך, אסור לך להתערב. אז אלה אם כן הם באמת מתכננים דברים שמאוד קשה להבין מה הם מתכננים, לא...
הוא יוכל להמשיך להתבטא בצורה כמו שהתבטא במשפטים.
הוא יוכל להטריל אותם ולתקוף את המשטרה.
לא, אבל גם במינוי ניצבים אתה יכול להתערב.
אתה יכול לא לאשר.
יכול לא לאשר.
אתה לא יכול לא לאשר את ראש אגף חקירות החדש. בסדר, אז יש לך איזה פוטנציאל נזק מסוים, אבל זה לא שאתה באמת, כשיש חקירה נגד ביבי, כן או לא, אתה לא מתעדכן עליה, אם כן, יש איזה מרגל במשטרה שרוצה להתחנף לשר.
זה שהוציא את המסמך של מנדלבליט מהכספת.
כן, ושר הבריאות, אני חושב שפשוט יולי אדלשטיין עשה טעות נוראית. אני חושב שהוא, ברגע שהוא הרס המשרד, הוא בטח אמר, אוי ואבוי מה עשיתי לי.
טוב, אני חושב שהוא ישיג את התקציבים, אבל...
כן, אבל תשמע, הוא 7 שנים היה במנוחה. היה לו את התפקיד הכי מובטל במדינה. רק שררה וכיף ותקסים ונסיעות לחול וכבוד ולא לעשות כלום. שבראש הכנסת הרי זה אין באמת מה, אין באמת עבודה.
לא, אבל אדלשטיין יצא עודף כבוד מאוד מאוד גדול בסיפור של המסעות, שאיש לא זוכר, אבל הוא הטריל חצי שנה את המערכת, ולמה ביבי ינעם בטקס ה-70 למדינה לפניו ולא אחריו?
ואת זה אולי שרה זוכרת אגב.
זה מירי אינדסר את הקטע הזה, והיה שמה שהוא חייב לנאום 7 דקות, וביבי נאם כמובן 14 דקות, כי אין חוק קדוש ואין דבר שאי אפשר להפר. אבל עכשיו כשהוא צריך, זה מערכת סופר מקצועית, צריך ללמוד אותה, אני בטוח שהוא די מצטער על ההחלטה.
בוא נדבר על מה שכתבת שבוע שעבר, על לפיד וגם על ליברמן, שניים שהביאו מלא תחזיות והכל קרס.
כן, העניין הוא באמת לא זה שאתה טועה בתחזית שלך, זה קרה לי 500,000 פעמים בחיים. הנקודה היא שא', אתה באמת דבק בתחזית שלא היה לה שום סיכוי להתקיים מהשנייה הראשונה, ובית שאתה משתית עליה אסטרטגיה פוליטית שלמה של מפלגה, שאתה פשוט מדהיר אותה לתוך הקיר.
הם פשוט אמרו על הסוס הלא נכון.
זה לא רק אמרו, זה שניהם לקו באיזה יהירות מאוד גבוהה כזאת, שעדיין נמשכת אגב. זאת אומרת, גם אחרי שנתניהו חתם על ההסכם הקואליציוני, הוא לא ישביע ממשלה, הוא יפר את ההסכם, כל מיני תחזיות כאלה בסופר ביטחון כזה.
האם לפיד בתור ראש אופוזיציה מסתמן ובתור זה ש... בלי גנץ על ראשו ובלי אשכנזי על ראשו, האם מצבו בהכרח יותר גרוע מאשר אם הוא היה מספר 3 באיזה תיק זוטר, תיק התקשורת או דבר כזה?
למה תיק התקשורת? עכשיו לפיד היה צריך להיות שר חוץ, הוא מספר 2 בכחול לבן. כחול לבן לא הייתה נראית כל כך מפורקת וממוטטת. בבני גנץ כנראה לא היה נכנס איזה טרד, והוא היה הופך להיות דמות עוצמתית ומנהיגותית, אבל היה לו בוודאי יותר יכולת להיאבק מול ביבי אם כל כחול לבן הייתה נכנסת. עוד שנה וחצי, במידה ו, בני גנץ ראש ממשלה, יאיר לפיד שר החוץ, מצבו היה לאין ארוך יותר טוב מעכשיו. לדעתי חלק מהעוצמה האמוציונלית הכמעט לא נשלטת, שלפיד וכל אנשיו מפגינים כרגע כלפי גנץ, שמתייחסים אליו כמו, לא יודע מה.
יותר גרוע מנתניהו.
כן, זה סוג של אייכמן, כאילו רק רוצים לדרוך עליו במילים הכי קשות, זחל, בגד, נטש, כן, וצרחות וצעקות, כאילו אלוהים יודע מה הוא עשה. זה נובע מההבנה שלהם העמוקה, שהם בגילם, אחרי 8 שנים במערכת הפוליטית, יכול להיות שהם גזרו על עצמם עכשיו 3-4 שנים באופוזיציה אמיתית, בלי כלום.
אז אתה חושב שהוא עשה טעות, שהיה צריך פשוט לבלוע את הצפרדע, להיכנס לממשלה, להגיד נתניהו, אין מה לעשות וזהו?
חד משמעית. אני חושב שקודם כל היה צריך ביום הבחירת יושב ראש הכנסת, לריב עם גנץ, גם פומבית, אבל לא לפרק את כחול לבן, להגיד לו, אתה מאמין במסע מתן עם נתניהו? Go ahead, תמשיך. בחרת עצמך יושב ראש הכנסת? תמשיך. אני לא אוהב את זה, אבל אני לא מפרק את המפלגה על זה בתוך 2.5 שנים. ואז אתה רוצה לנסות לקדם את החוק, לראות אם יש לו איזה סיכוי לבלום את נתניהו, תנסה לקדם אותו, בוא נראה, יש לזה רוב.
אז בעצם אתה אומר שאין שום משמעות למה שאומרים לבוחרים.
לא, יש המון משמעות.
נבחרנו, אז אמרנו שלא נשב,
לא,
בסדר.
לא, תשמע.
כולנו אורלי לוי בסוף, לא, ובעצם לא. הפריירים זה איימן עודה וכאלה וטיבי שלא רוצים אותם.
אני עשיתי קריירה שלמה מלהראות כמה הפוליטיקאים שלנו לא עומדים בהבטחותיהם, ועם זעם קדוש צלבתי אותם. אבל כשמגיעים למערכת בחירות, הסתיימה שלישית, מישהו היה חייב להפר את הבטחתו, אגב, גם נתניהו הפר כמעט כל הבטחותיו. מישהו היה צריך להפר את הבטחתו. באה הקורונה מהשמיים, אוקיי?
או יש תירוץ.
או מהחרדות של בר סימנטוב, אוקיי? מה זה משנה? זה דיוס אקס מקינה. היא נתנה פריטקסט לכולם להפר את ההבטחות, ולא להגיע למערכת פריאות רביעית וחמישית ושישית, או רביעית שנתניהו עושה 61. לא הייתה ברירה, היה צריך להאחז בקרס הזה, ולחלץ מהתאום של ההבטחות, שהן היו מאוד מוצדקות לשעתן, אבל מתישהו...
אבל מה ליברמן? ליברמן לא היה נהיה שר חוץ, ולא היה נהיה שום דבר, הוא בראש סיעה קטנה, לא. אין לו...
הלב נשבר.
לא.
פשוט הלב נשבר.
לא, אתה יכול להגיד שהוא טעה כשהוא פירק את זה מראש שהוא היה שר ביטחון, והלך לכל הנתיב הזה. אבל בסופו
של דבר... או אחרי הבחירות הראשונות, השניות.
תראה, פוליטית.
הוא לדעתי, ואני כתבתי את זה גם בעבר, הוא עשה טעות אחת, הוא בספטמבר, כשלימין היה רק 55, אם הוא היה מוכן אז איזשהו שיתוף עם הערבים, הם היו יכולים להוציא את ביבי בלי רוטציה ובלי שום דבר, ואחר כך לריב ביניהם ואחר כך לראות מה קורה. אבל הוא פחד, או שבאמת שנה את ראשי הרשימה המשותפת, או שהוא לא הבין שזה, וכשהוא כבר אמר, אני מוכן לדבר איתם,
זה כבר היה מאוחר מדי.
לא, כבר היה בחירות שהתוצאה התהפכה, אבל בספטמבר הייתה תוצאה, היה ניצחון מובהק שכחול לבן, היה ניצחון מובהק של הגוש האנטי ביבי, שלא ידעו מה לעשות איתו.
אני מסכים לגמרי, תראה, הם מודדים אותו במדד הפוליטי של להשיג אותו עמדת עוצמה, הוא עשה את הטעות הכי גדולות בעולם.
כן, לא, אני אז כתבתי שהוא פשוט, שהוא כמו ביבי, כמו זה שחוטף בומבה מהבריון השכונתי, ורץ אחריו מקילומטר, כשהוא לא שומע, אומר, אני אקרא לאבא שלי, אני אקרא לשוטר.
תראה,
ככה הוא נראה.
הוא היה יכול להיות הרי שר ביטחון של ביבי ל-200 שנה, אולי פלוס רוטציה, ושר ביטחון של גדש, הוא יכול להיות כמעט כל דבר שהוא רוצה. אבל אני חושב ש... מה שאנחנו צריכים להגיד מפה לליברמן זה שכשהוא יגיע לגיהנום, שכנראה זה מקומו הטבעי, תעמוד לו זכות אחת גדולה, שהוא שנה שעברה מנע במו ידיו את הממשלה שבעיניי, אולי גם בעיניכם, הייתה יכולה להיות הממשלה הכי הרסנית לכל מה שאנחנו מאמינים בו.
ממשלת ה-65 של...
בנט, כן. נתניהו, ליצמן, דרי, פסקת הגבלה, חסינות, יריב לוין עם שר המשפטים והכל, הוא מנע את זה במו ידיו. אז אתה יודע, כשהוא מגיע שם לגיהנום, אנחנו צריכים לעלות בזום.
יש נקודת זכות אחת.
לעלות בזום ולהגיד לו, תשמע, תן לו שליש.
הוא היה גיבור בין אפריל ליולי בלי ספק, אבל בספטמבר הוא מצמץ, הוא מצמץ. הוא היה יכול להשלים את התהליך.
נכון. אגב, גם בבחירות הראשונות הוא היה יכול לכפות שם אחדות עם השישים. הוא היה יכול לכפות אחדות, להגיד, אני נכנס רק למשלת אחדות. אמרו לו בתקשורת, תגיד את זה, תכפה אחדות אם אתה לא רוצה להיכנס. הוא אמר, לא, לא, זה חוק הגיוס, חוק הגיוס. רק ייתנו לי את חוק הגיוס, אני נכנס.
מה קורה איתם עכשיו, ליברמן ולפיד, מה, יצטרכו להתאושש בפוזיציה, או שזה גם דעיכה?
אני חושב שהם שניהם על ידי הדלק, כפי שהם שוקעים בדיכאון עמוק, צריך להבהיל אליהם את הפסיכיאטר המחוזית.
לפיד לא יביא שום אלטרנטיבה, לא יציב את עצמו בתור ראש האופוזיציה, הלוחם.
העתיד היחיד של לפיד זה להרוג את בני גנץ, ולהפוך להיות החזרה התקווה של מחנה המרכז שמאל. זאת אומרת שמאחוריו יעמדו ה-30 מנדטים של כחול לבן.
ולהיכנס לאחדות עם ביבי ב-2000.
לא, אני אומר, לפני ההיתכנות הפוליטית, לפני התרגום הפוליטי של זה, בכלל להפוך להיות 30 מנדטים ירצו את לפיד כמנהיגם. אני מאוד מתקשה לראות את זה. אני חושב שהחיבור שלו לשמאל הוא חיבור לא טבעי, גם אם היום יש לו איזה עדנה קלה של מאוכזבי גנץ שאומרים, לפחות הוא אומר, עדיין החיבור שם הוא לא טבעי, ואני מאוד מתקשה לראות אותו צומח לעמדת המנהיג הזה, כי הוא כבר קצת יש איזה...
זה, מצד שני, אבל שר חוץ זה באמת תפקיד כל כך ריק מתוכן, הרי קץ אמנם הולך להיות שר אוצר, אבל את פומפאו עדיין לא פגש. זה הוא לא זכה.
תשמע, זה המקסימום שהוא היה יכול להגיע אליו בממשלה הנוכחית, אני חושב שזה היה הרבה יותר טוב מלהיות שם תקוע בין מבחינתו תמר זנדברג, לאיימן עודה, לנפתלי בנט, לנסות לקושש איזה הצעת חוק, אולי המאבק בתאונות הדרכים, שהאופוזיציה תהיה מסוגלת להתאחד סביבו.
וגנץ מה? לא יעשה כלום בתור שר הביטחון?
תראה, קודם כל זה בדרך כלל האופציה מועדפת עליו, זאת אומרת, אתה מתאר את זה בצבעים שליליים, אבל לא חייבים לשים על כל דבר. לא צריך לשים על כל דבר לבוש שלילי בהכרח. בראש ובראשונה, הוא צריך איכשהו לרכז סביבו כמות אנשים מספיק חזקה ועוצמתית, כדי שהם ינהלו את העניינים. זה בדרך כלל מודל הפעולה המועדף על בני גנץ.
כאיש צבא, יש אנשים למטה שצריכים לעבוד.
את הצבא ינהל הרמטכ"ל, וכמה שיותר, יש לו כבר מסורת של גנץ להישען על כוכבי, גם כשהוא הרמטכ"ל, הוא עשה את זה מאוד יפה. הלשכה הזאת שראש ממשלה חלופי, אני חושב שזה מאוד חשוב שיקים את הדבר הזה, ויהיה משהו שיעבוד שם אנשים רציניים שמכירים את עבודת הממשלה, כי אם לא, ביבי באמת יקרקס אותו.
כן, אתה רואה את זה בתור משהו אמיתי שקורה, או לא משהו סתם על הנייר?
קודם כל, זה סידור עבודה שם למלחמה הפנימית בינות בעצר למען ישראלי, אבל עזוב, זה ליודעי חן. אבל מעבר לזה, תראה, כל שבוע הוא הולך לקבל את סדר היום של ועדת השרים לעני חקיקה, וסדר היום שיבת ממשלה, ורפורמות של כל מיני שרים. הוא צריך לחתום על כל דבר, זה ממשלה פריטטית, בלעדיו לא זז. עכשיו, אני רק מתאר לעצמי את הראש שלו, בין מיליון דברים שכתוב שם,
שלא מעניינים אותו.
תיקון חוק הגמלאות ליוצאי צבא, סיכון 27, בתיאום עם רשות המיסים.
ישר נרדם.
ראשו מסתחרר, והוא לא מבין איך מתחילים לגעת.
אתה חושב שאת נתניהו זה מעניין?
לא, אבל
נתניהו לא מעניין.
ברור, אבל
יש לו את המנגנון שעושה את זה.
אבל נתניהו, שזה מזכיר ממשלה שבא אליו ואמר לו, תשמע, רוצה את זה, אהוב, וזה, זה מסדר לנו את האם, וזה, והוא מסכים. צריך להיות מישהו אצל גן שגם אומר לו את זה, זה הכל, הוא לא צריך להתעסק בזה או להתעמק בזה, חלילה, אנחנו לא מצפים, אין לנו את הרמת ציפייה הזאת.
בוא נדבר קצת על סיפוח. אפשר להגיד יקרה, לא יקרה, מה קורה שם, או שזה הכל ספקולציות?
קצת קשה לי לראות את נתניהו נסוג בלי כלום. אבל בין כלום לבין החלת כל, זאת אומרת, סיפוח של כלל היישובים ביהודה ושומרון, יש טווח מאוד מאוד גדול. זאת תהיה מלחמה מאוד קשה, ופה אשכנזי וגנץ, זה מבחנה מאמיתי.
טוב, הם לא ממש התנגדו גם בכניסה שלהם לתפקיד.
לא, אבל, אמור... לא, 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 אבל יש הבדל בין חד צדדי, זאת אומרת, אנחנו מודיעים, כמו בגולן, ישראל מודיעה על סיפוח, לא שואלת אף אחד, לא, אין צד שני, אין קהילה בינלאומית או בירושלים, ובין מה שגם השגריר פרידמן עכשיו אמר, הגבלת בנייה ביישובים המבודדים, מסע ומתן אפילו למראית עין עם הפלסטינים, הצהרה שהיעד הוא מדינה פלסטינית, דברים שהימין יוצא נגדם בחריפות.
טוב, בנט בחוץ.
השפעת המתנחלים על הימין, ובכלל לא נגזרת רק מקיומו של בנט, הם השפיעו מאוד גם לפני שבנט היה, והם ישפיעו גם עכשיו. יש המון ניואנסים פה, אני מסכים רבי, ואני חושב שהפקטור המכריע לא נמצא פה, הוא נמצא במקום אחר, וזה מצבו של טראמפ בקמפיין שלו. אם הוא, מה שלא נראה כרגע, אבל יכול להיות באיזה פיגור או בלחץ מול ביידן, וירצה להמריץ את תומכיו, האבנגליסטים וחלק מהיהודים, לתרום, להתארגן, לרוץ, לפעול, אז זה יכול להיות מין סוכריה שהוא ייתן להם. ולכן אני חושב שכל העניין הזה נגזר משיקולי אמריקאים ולא ישראלים בכלל. לא יודע מה ביבי יעשה, אבל בלי תמיכה חד משמעית, ברורה, והתייצבות שממשל טראמפ מאחוריו, הוא לא יעז לעשות את זה.
עד היום, חוץ מהסיפור של הסיפוח בסיבוב הקודם, לא היה מצב שטראמפ לא נתן נתניהו את מה שהוא רוצה. כולל דברים שהם אנהרדוף, שבחיים לא דמיינו שנשיא אמריקני יכול לתת לראש ממשלה ישראלי. שגרירות, רמת הגולן, הצהרה על משמרות המהפכה לפני בחירות.
טוב, שגרירות כבר ביידן אמר שהוא לא מחזיר. היא נשארת בירושלים.
לא, אבל דברים מטורפים, ולא השגרירות, אבל דברים ממש לפני בחירות, לתת לנתניהו כזה ביקור לפני בחירות, עם תוכנית השלום, להשיק אותה לפני בחירות, לעשות אירוע כזה שהוא אירוע כמעט נתניהו בבית הלבן. דברים מטורפים, אתה יודע, כשמדברים על הכישלון של בני גנץ לנצח, צריך להבין, אף מועמד לראש ממשלה ישראלי לא יתמודד נגד נשיא אמריקני שמתייצב ככה. קליטו ניסה לעזור לפרס וגם לברק, אבל לא ברמות האלה.
טוב, גם פוטין עזר פה.
שלהשיק תוכנית שלום שתפורה לפי מידותיך, שתפורה בתעיתוי, תפורה בטקס, תפורה במועד, אין דברים כאלה, זה לא היה דבר כזה. והפעם היחידה שהוא אמר לא, זה הסיפוח לפני הבחירות. וקשה מאוד לראות את טראמפ אומר לא לנתניהו, 4 חודשים לפני בחירות אצלו, כשהוא זקוק לתורמים, כשהוא זקוק לאבנגליסטי. קשה מאוד לראות אותו אומר לא חד משמעי, אני לא מוכן שתעשה סיפוח. אבל זה המון משחק של גנץ ואשכנזי. פה הם באמת נבחנים. עזוב מה הם אומרים, הם מתנגדים לסיפוח, חושב שהוא לא נכון. ואם קורה סיפוח, זה כישלון ענק שלהם. יש להם הרבה מנופים ביד. ראש הבק, רמטכ"ל, יש לך את כל מערכת הביטחון עכשיו שיש לך עמדת עוצמה מולה. תדאג שהם יהלכו אימים על נתניהו ברמה כזאת. אמיתית, לא ימציאו דברים. נתניהו מאוד רגיש לדברים האלה.
מלך ירדן בעיקר, לא זה ה...
מלך ירדן, אבל גם פלסטינים, פלסטינים גם יכולים לשחק את המשחק, הם יהיו קצת יותר חכמים, ויפסיקו לשחק דובוני לולו. אם אבו מאזן נגיד, אני מוכן לפגוש את נתניהו, אז יש מסע
מוכן. אבו מאזן יכול לנטרל את זה בבת אחת, אם הוא מוכן אפילו לא לפגוש את נתניהו, לפגוש את קושנר או את טראמפ,
לשלוח את הריקת לפגישות עם מולכו, רק הדבר הזה... הוא מפיל תרדמה על כל המזרח התיכון, זאת אומרת, זה כמו כדור נומבון כזה. פגישה בין מולכו לעריקת, זה חזרה במנהרת הזמן. זה המבחן הכי גדול לדעתי שלהם, זאת אומרת, מבחינתם הם הגיעו לאוגוסט, ספטמבר, אחרי סיפוח, באמת שהם יהיו, מעמדם הפוליטי יהיה מאוד מאוד, כמעט בלתי ניתן לשיקום.
בוא נדבר קצת גם על מי שהרוויח מהמשבר הזה, אריה דרי, מי שתפר את העסקה, מעמדו עכשיו עולה, או שנשכח ממנו עוד מעט?
תפר את העסקה, תשמע, דרי הוא גאון בלייצר תמיד היחסי ציבור, כאילו, הוא פשוט משחק בבובות האלה ומהנדס אותם, הוא לא תפר את העסקה, ואני חושב שמעמדו התחזק, כי ש"ס עשתה הישג מאוד גדול בבחירות, בחירות אחרי בחירות, אי אפשר לקחת לו את זה. הוא שולט בש"ס, שלטון, ללא מצרים שלא היה לו מעולם. אין את חצר הרב,
אין את אלישה,
אין כלום. הוא לוקח בן אדם כמעט אנונימי מהאשקלון, שאומרים שהוא אדם טוב, אגב, עושה אותו שר על ראשיהם של כל חברי הכנסת, שחולמים להיות שרים כל הזמן הזה. יש לו עוד איזה תיק פלילי די צולע שמתנהל בצורה אגב שעורייתית במשרדי הפקליטות ועד ששפטי הממשלה שלא מקבלים החלטות כבר 4-5 שנים. אבל אני לא חושב, שאין לו כוח מה להפיק. יש את הרמה הזאת של פוליטיקאים בפוליטיקה הישראלית, הוא צחי הנגבי, שהם כל כך משועממים כבר מהעבודה. הם ממש הגיעו למצב שהדופק שלהם לא עולה משום דבר כמעט. זאת אומרת, בוא נפציץ באיראן, טוב, כל דבר זה כזה, נו, שטיות, סוריה, כזה. הכל משעמם, הכל לא מעניין, הכל תמיד יש סיבה למה לא לעשות שום דבר. אז אני לא חושב שהוא, יש לו איזה אג'נדה מרחיקת לזה, חוץ מלהיות שם.
אבל אני חושב שהמהות של גוש הימין, באופן מובהק, נשענת על החרדים, כפי שגוש השמאל, וראינו את זה בשתי מערכות הבחירות האחרונות, קיומו בכלל תלוי ברשימה המשותפת. זאת אומרת, המיעוטים, החרדים והערבים, שהם היום כמעט בגודל דומה בכנסת. כל אחד מהם בעמדה הרבה יותר מרכזית. המשותפת לא מספיק חזקה למנף את זה, לכן במצב שהיא נמצאת באופוזיציה. אבל ברור שאי אפשר בלעדיה. כמו שאין ימין בלי החיילים של דרי ושל אגודת ישראל, דגל התורה.
בגלל זה אגב, האתגר הפוליטי הכי גדול של גנץ, שאותו כמובן אני כמעט חוזה בוודאות כישלון, זה היה לנסות לעשות תהליך לגיטימציה של הרשימה המשותפת אפילו מתוך הממשלה. זאת אומרת, תחשוב, רק דמיין לצורך שהוא נותן להם ועדה בכנסת, מתוך שלל הוועדות האינסופי שלו. ולא ברור למה הוא לא ממנה עד עכשיו שר ערבי.
כי אני לא בטוח שיש הרבה מועמדים בחברה הערבית שעומדים בתור בשביל להיות שרים אצל גנץ.
אני חושב ש...
מה, באיזה תפקיד קיקיוני?
פרופסור אליאן אלקרנאווי, אם תיתן לו איזה תפקיד לא מבזה, כן? היה בא, ואני חושב שעוד שורה של אנשים היו באים, זה היה צריך את האתגר הכי גדול שלו, כי מכיוון שהחרדים לגיטימיים והערבים לא, אז השמאל מגיע לבחירות תמיד עם נכה וצולע.
וגנץ אכן עשה את המהלך הכי דרמטי של איזשהו מנהיג של מפלגה ציונית, לפגוש את עוד הבטיבי ולהצטלם איתם. זה אף אחד לא עשה, לא רבין ולא פרס ולא אולמרט ולא אף אחד.
במשפט נתניהו, מה יהיה אותו קרקס כמו שתיארת עם דרי, או שכן יקרה שם משהו?
אני חושב שאני מכיר את חומר ראיות די טוב, אני קראתי אותו בטח איזה מאות שעות, אנחנו רק ביום חמישי עושים תוכנית שלמה על תיק 4,000, ובעיניי...
שוב?
אפשר להגיד שוב, למרות שאני חושב שהיה את התוכנית על תיק 4,000 לכל העדים המרכזיים והעדויות המרכזיות.
גידי מופיע?
בכל מקרה, גידי לא רצה להופיע.
גידי וייץ שבעצם חשף את הפרשה אצלנו במוסף הארץ.
אבל אני חושב שהתיק הזה הוא תיק מאוד מאוד חזק, ואני חושב שנתניהו מבין כמה הוא תיק חזק. אם עדי המפתח בו ייתנו עדויות בהתאם למה שהם נתנו במשטרה, נתניהו יהיה במצב מאוד חלש כבר אחרי עדויותיהם, לא בהכרעת הדין. יש שם עד אחד שהוא לדעתי הבעיה הגדולה של הפרקיטות, שזה פילבר.
למה? הוא לא לייט?
לא, קודם כל, עליו, הוא היחיד שעליו נשען התיק. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על כלל העדויות, יש אלפי ראיות, וכל דבר יכול להיות מכוסה בצרך אחרת.
אבל הוא זה שבאמת היה בתפר בין נתניהו ובין אלוביץ'.
הוא פשוט, יש ראיה אחת שאין תחליף. שזה פגישת ההנחיה, זאת אומרת, כן. נתניהו מנחה אותו. אם זה נטול מעתיק, אז כל פעולות פילבר הופכות להיות יוזמה של פילבר.
הוא מאוד מהר יכול להפוך לדויין ולשנות את הגרסה שלו.
אז הביטויים הפומביים שהוא נותן, מאז שהוא היה הפך לעד מדינה, לייקים שהוא שם על כל מיני ציוצים של תפרות עתיק וזה, יש סימנים, יש אינדיקציות שאולי קורה אצלו משהו, אנחנו לא יודעים, הוא יכול לפגוע בתיק. חוץ מזה, זה תיק מאוד מאוד חזק, וכשאתה חושב על עדויות של פילבר, ניר חפץ, אילן ישועה, שאני מכיר אותם, וכל אחד מהם עדותו במשטרה, התמלולים שלה זה 1,000-2,000 עמודים, ויותר. נתניהו עומד פה מול אתגר כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, המצב הזה שבא לך עד כמו אילן ישועה בדצמבר 2016, ושם במשטרה קלטות, ושם את כל ה-SMS'ים, את האקדח המעשן פשוט, בעצם מכריח אותם לחקור. זה דבר שהוא בלתי נתפס, וכשהדברים האלה הושמעו באולם בית המשפט, לנתניהו יהיה מאוד קשה אחרי זה לשכנע את הציבור שלא היה כלום ותפרו לי תיק וכל הדברים.
טוב, כבר הצליח בזה לא מהפעמים.
שסיפור הזה, כשהתפרסם כתב החשדות, אז קראתי שוב את הכתבה של גידי במוסף הארץ מסוף 2015. באמת, היה הבדל מאוד קטן בין מה שהתגלה בחקירה ומה שפורסם אז, אבל מה שבעיקר תפס אותי, היה שם עמוד וחצי של תגובות, של ראש הממשלה, של בזק, של אלוביץ', של וואלה, של זה וזה, הכל שקרים, הכל עמוד וחצי של שקרים, מילה אחת לא הצלחתי למצוא שם אמת, חוץ מזה שכתבו בזק בלי שגיאות.
שאחר כך גם העמדה השתנתה בחקירה במשטרה, ולקראת הכתב אישום.
ואני מיד משתמש בזה ששואלים אותי על עיתונות, וזה, אז אתה אומר, הנה, פרסמנו שתי כתבה, שאחרי כל האנשים שעליהם נכתב אומרים הכל שקר, שתי הגרסאות הופיעו, הקוראים יכלו להאמין, באמת שסתם אלינו עלילה.
פה הכתבה הזאת, השקרים הם באמת נורא בוטים, אבל הרבה פעמים, אפרופו מה שאילן ישועה עשה, לנו בתור עיתונות, כמו שקרה נגיד בישראל היום, או כמו שקרה נגיד בצוללות, או בשורה של דברים, אתה רואה חיבור נסיבתי. אתה אומר, תשמע, זה מה שקורה בוואלה, וזה מה שקורה בבזק. אני לא יודע לחבר את זה. אבל כשבא לך אילן ישועה כזה, ומקליט,
עם הטלפון.
כן, ומוקלט, אלוביץ' אומר, הגדול עושה בשבילנו ככה, אנחנו חייבים לתגמל אותו. אתה כאילו אומר, תשמע, זה מה שצריך, צריך רק את החיבור הזה, וזה אין לעיתונות הרבה פעמים את הכוח לעשות.
היום עדיין יושבים שרה ויר נתניהו ועסוקים כל היום בלחפש מי יגדיל את התמונה, מי ישנה את הכותרות, וזה יש עדיין את אותו צבא שמתעסק ברדיפת כבוד.
שום דבר לא השתנה, זה דבר די מדהים, זאת אומרת, שום דבר לא השתנה, לא גם, אגב, בקבלת מתנות, בקבלת צ'ופרים, פינוקים, שום דבר לא השתנה, זה רק... אני אומר לך, דוגרי, היום כשאני שומע כבר את הסיפורים האלה, אני כבר לא רודף אחריהם, כי זה נשמע לי מגוחך להביא את הסיפור הקטן על מה שכבר...
במקום שמפניות יש קולות, מה?
בכתב יש הכל.
החיים עצמם, מה שנתניהו, בביטוי שהוא טבע, לא השתנה כלום. יש תיק פלילי על איזה...
אצלהם, בבלפור לא השתנה כלום.
אצלם, דברים שהיו פעם...
אני חושב...
יש עדיין פריירים שמביאים מתנות ופינוקים והפתעות, ואת פריירים לא מתים.
הם לא פריירים, למה שהם פריירים? למה הם רואים בצל פריירים? הם קרובים לראש הממשלה, הם קרובים לאוזנו, הם בקהילה שלהם ידוע מי קרוב לראש הממשלה ודרך מי אפשר להעביר מסרים. זה מנוף נהדר בעסקים, זה כסף קטן בדרך כלל עבורם, למה זה פריירים? אני אגיד לך משהו אחר, מאוד השתנה לדעתי בתקשורת. זאת אומרת, היום, אני חושב שהרבה מאוד אנשים, אתה יודע, אמר לי פעם בכיר בידיעות, אחרי שנפתחה חקירת נוני מוזס, אנחנו הפסקנו לעשות כל מיני דברים בלי להתייעץ בנוני. כי הבנו שפתאום זה יכול להיות עבירה פלילית.
שלהם עצמם, לא של נוני, מנוני לא אכפת להם.
כן, זה פתאום יכול להיות עבירה פלילית. אנחנו עד היום חשבנו שאם אנחנו אומרים, אנחנו נחרים אותו מכיוון שהוא לא נתן לנו וכל הדברים האלה, זה עיתונות, עיתונות קצת בריונית וכוחנית. פתאום, אם זה עבירה פלילית, אז אולי זה משהו אחר. זה לא הפך אותם לנקיים ולבנים וצחורים, אבל זה כן, יש לזה אפקט. אז אני לא רוצה פשוט שתצא התחושה שלא השתנה כלום, הכל אותו דבר. זה לא נכון. בבלפור לא השתנה.
בבלפור לא השתנה.
בבלפור לא השתנה דבר, לפי המיטב ידיעתי. אבל בעולם החיצון, סביב התיקים האלה שעוסקים במתח בין תקשורת, פתאום אנשים הבינו, רגע, גם הדבר הזה יכול להיות עבירה פלילית. זה לא משחק מצחיק כזה על יחסי מוציא לאור.
כן, איזה דחקה, שרה התקשרה ושמתי לאנשים באוטו לשמוע אותה צועקת.
בדיוק.
טוב, יאיר גם הפך להיות יותר בולט בטוויטר, שם מרכז את עיקר המאמצים.
אני מתרשם שעדיין הרצון להשפיע על התקשורת הממוסדת, הארוחה, לא הטוויטר.
טוב, נתן הרבה עצות לישראל היום במהלך המשבר הקורונה.
עדיין עצום.
מי שראה אתמול את קרב הטוויטר בין יאיר נתניהו לינון מגל, שמי שלא ראה אני ממליץ לראות, אני חושב שזה תמונת הניצחון הכי גדולה של בני גנץ. כלומר, כשיש את המלחמה הזאת בתוך הימין, וימין אידיאולוגי לכאורה, כמו ינון מגל, מציג את בנימין נתניהו כבלפור, ויאיר נתניהו כותב לו, עוד מה תכתוב הקיסר. Okay. זאת אומרת, ככה הימין האידיאולוגי, זאת אומרת, פתאום אומר את מה שתמיד השמאלנים אמרו, שבנימין נתניהו מעצב את מדיניותו לפי שיקוליו האישיים, שיקולי המשפט, הרצון. כשזה אומר ינון מגל בעצם על בנימין נתניהו, אני חושב שזאת תמונת היצחות של בני גנץ, שכמובן לא מצליח להציג אותה, כי הוא כך מפחד מנתניהו, שאם הוא יציג אותה, אולי נתניהו יתעצבן.
אז מה יהיה עכשיו, משעמם, או דווקא אתה חושב שיהיו הרבה דרמות ודברים מעניינים עד הבחירות הבאות?
תראה, יש חצי שנה שבה אמורים לחתך שני דברים דרמטיים מאוד שיחריעו את גורל הממשלה הזאת, והאם המשבר הפוליטי באמת נעלם. אחד זה הסיפוח שדיברנו עליו, והשני זה העתירה לבגץ. זה עדיין פצצת זמן מתחת לישבנה של הממשלה.
שימצאו כל מיני דברים קטנים.
לא קטנים, יש עתירה נגד החוק. ואם בגץ יפסוק שנתניהו לא יכול להיות ראש ממשלה חלופי עם כתב אישום, במהלך משפט, נתניהו הודיע, לא יודע אם הוא יעמוד בזה, אבל הוא לפחות מאיים על בגץ, שאם זה יקרה...
טוב, יכול אגב לפסוק את זה אגב בעוד שנה וחצי, יגיד שזה יהפוך להיות...
יכול גם לפסוק עוד שנה וחצי.
כמו עם החמץ, כמו עם החמץ. דקה אחרי פסח מחליטים.
או עתירת החיסולים.
בדיוק.
אחרי שגמרו לחסל את כולם, אז הם הודיעו, אגב, זה חוקי. למה אני אומר בחצי השנה? כי לפי ההסכם, רק בחצי השנה הראשונה מותר לנתניהו ללכת לבחירות על זה.
אז בגץ צריך לחגות, חצי שנה בדקה.
נכון, אז...
נתת פה פתרון, השופטים יאמצו.
אז אנחנו מהפודקאסט הזה קוראים לשופטי בית המשפט העליון, שהם כידוע קוראי הארץ הכי מובהקים, נכון? לחכות...
לכאורה, לכאורה.
לחכות חצי שנה ויום.
גם למאזיני הארץ כאן.
חצי שנה ויום. ואז לפרסם את הפסיקה.
טוב, בנקודה הזאת נסיים. רביב דרוקר, אלוף בן, תודה.
תודה, חברים.
תודה.
הנפגעת הקשה ביותר מנגיף הקורונה היא תעשיית התיירות, ובמיוחד תעשיית התעופה. זה בדיוק מה שנדבר עכשיו על מצבה של אל על ועל הטיסות שלנו לחול באופן כללי. שלום למשה גלעד, כתב התיירות שלנו.
שלום וברכה.
וגם אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל.
שלום לך.
אורי, עד כמה קשה? איזה טיסות שלך יוצאות, איזה לא יוצאות?
החברה, כל הפעילות התעופתית שלה מתקיימת, הותרנו אותה על כנה.
זאת אומרת, הטיסות כן יוצאות, אבל מעט.
מעט טיסות יוצאות, ובעצם אנחנו מבחינים בין מספר מעגלי פעילות שלנו. המעגל הפשוט והראשון זה טיסות לאילת. אנחנו מקיימים שגרת טיסות של 2-3 טיסות ביום, לעומת 12 טיסות שהיו לנו בשגרה.
והמטוסים אבל יוצאים ריקים?
בשיאו של המשבר היה לנו נוסע אחד, שני נוסעים לטיסה, אבל הקפדנו לשמור על הקו הזה.
למה?
גם מסיבות הומניטריות, גם בעובדה שהרבה מאוד תושבי אילת הם נאלצים לעלות לאזור המרכז לקבל טיפולים או לשוב מטיפולים, וגם חשבנו שזה נכון מסחרית לשמור על הקו הזה.
שכמה אתה מפסיד אבל על טיסה כזאת עם בן אדם אחד?
בשיאו של המשבר קיבלנו רשת ביטחון ממשרד התחבורה, כך שההפסד שלנו יכול היה להגיע ל-5,000-10,000 שקל לטיסה.
עכשיו כבר יש יותר נוסעים?
עכשיו טיסות די מלאות.
וואו.
המחירים מאוד נוחים, אנחנו מוכרים בין 99 שקלים ל-110 שקלים, כשליסוע באוטובוס זה משהו כמו 70 שקלים.
טוב, כי אין ביקוש.
ובסך הכל אנחנו עושים מבצעי קידום מחירות עם רשתות מקומיות שם, עם בתי מסחר, עם קניונים שמעודדים אנשים...
לבוא ולקנות בלי מע"מ.
נכון. אז זה מעגל אחד. המעגל השני שלנו זה טיסות חילוץ. אנחנו מבצעים טיסות חילוץ על בסיס כמעט יומי ליעדים כאן במזרח אירופה. אנחנו מהווים איזשהו גשר אווירי עבור ישראלים בעיקר שמבקשים לשוב ארצה. וגם ישראלים שמבקשים לצאת על כל המשתמע מכך, לביקורי קרובים, לטיפולים רפואיים, הפריות.
ואז זה כמעט כמו מטוס פרטי.
בממוצע בין 20 ל-60 נוסעים לכיוון. הפעילות השלישית שלנו היא פעילות של הובלת מטענים, בעיקר מטענים רפואיים.
לצרכים... הנשמה.
לא, אבל למסכות וכל מיני ערכות הגנה, אנחנו מבצעים בממוצע משהו כמו 10 טיסות כאלה מסין לארץ, ואנחנו מבצעים סדר גודל של 40 טיסות שבועיות לאירופה, שבהם אנחנו מובילים מטענים, בעיקר מטענים רגישים, חברות הייטק, מוצרים חקלאיים, בזיליקום למוסקווה, דבש לאתונה וכו'.
משה, זה מענף מסגשג ומאוד סקסי, זה הפך להיות חברה להטסת בזיליקום, לא?
זה הפך מהענף הכי מסגשג, שכולם היו כל כך גאים בו. אתה יודע, אתמול סיים את התפקיד שלו שר התיירות, שבלי ערב, במידה מסוימת של צדק אפילו, השוויץ בזה שהוא הביא 4.5 מיליון תיירים לישראל בשנה שעברה. היום זה נשמע כמו...
טוב, היום זה אפס.
כן.
הנפגעת הכי קשה בישראל זה אל על, כי היא גם הכי גדולה, יש לה הכי הרבה מטוסים וגם הכי הרבה חובות.
תראה, אל על... המצב שלה לא היה טוב עוד לפני הסיפור הזה, וזאת אומרת...
כמו כל דבר בקורונה, גופים שהיו בבעיה, חולי רק קפץ יותר למעלה.
היא חולה עם מחלות רקע, היא ממש חולה עם מחלות רקע, שמחלות רקע קשות מאוד, שהסיכויי, סליחה על ההשוואה, אבל סיכויי הפטירה שלו הם טובים, אבל זאת אומרת, הסיכויים של אלה לשרוד נראים כרגע די קטנים. עם אלה גם זה איזושהי היסטוריה מאוד ארוכה, של מין בלוף כזה שמכרו לנו, של חברת תעופה לאומית, שהיא בעצם בידיים פרטיות כבר די הרבה שנים. ולדעתי דווקא פה יש הזדמנות, יש כל מיני דברים, בעצם יש פה ריסטארט כזה של הכל הרי, נכון? מהמון בחינות, בכל ענף התיירות יש ריסטארט עכשיו, מתחילים מדף חלק, מתחילים מאפס, לגמרי מהקרקעית, ובמקרה של אלה זאת ההזדמנות הכי גדולה, לצאת בריאה יותר.
אורי, אתה עבדת באלה לפני 20 שנה, והיום אתה מוביל חברת תעופה אחרת, יש מקום לשלוש חברות בישראל?
בפירוש לא.
והרגולציה לא מאפשרת לכם להתאחד.
פעם זה הרגולציה, פעם זה העובדים, פעם זה המנהלים, ופעם זה הבעלים. כל פעם יש מישהו אחר שמבצע סוג של טוויסט בעלילה. בסך הכל זה ענף עם יתרון מאוד משמעותי לגודל, זה ענף עתיר הון, וזה ענף שמחייב קונסולידציה. אנחנו רואים את זה קורה בארצות הברית, ששם התחרות היא כמעט סוג של דת, בין 5 ל-10 חברות בסך הכל בכל ארצות הברית הגדולה, וכאן בישראל פועלות 4 חברות, ואנחנו גם רואים את זה באירופה. בסוף, אם נסתכל, אנחנו ללא הקורונה, אם היינו צריכים להאריך ב-2025, היו פועלות באירופה סדר גודל של בין 5 ל-7 חברות. בישראל, שוב, 4 חברות תעופה, זה גדול בטח על כמות האזרחים, אבל זה עוד יותר גדול על העובדה שישראל ממוקמת בקצה נתיב. זאת אומרת, אילו ישראל הייתה יכולה לשמש כהאב, והייתה גשר בין מזרח למערב.
זאת כמו טורקיה ואיסטנבול, נכון. שאנשים, זה ההאב המרכזי של ישראל.
נכון, מפה בעצם...
לא תשים לשום מקום.
אי אפשר לשמש כהאב. עכשיו אל על עושה דווקא מאוד מאוד יפה בתחום המטענים, הופכת את ישראל לסוג של האב מטענים, אבל בנושאים אנחנו די מוגבלים בגלל מגבלות פוליטיות, לכן נכון היה למזג את החברות האלו, היינו בתהליך מאוד מאוד מתקדם מול אל על, הממונה להגבלים עסקיים דאז או רשות התחרות של היום, לא אפשרו את זה, ואני חושב שזה מעציב את כולם עד עצם היום הזה.
בוא ננסה לדמיין את השוק הזה בעוד כמה חודשים, או אפילו בעוד כמה שנים, כמו שמשה אומר, נחזור בדיוק לאותה נקודה, אנשים יחזרו לטוס בטירוף כמו שהיה לפני הקורונה, או שנלמד מזה איזה משהו?
זה רק עניין של זמן, אגב, לא צריך להיות יותר מדי אינטליגנט, צריך להסתכל על אירועים דומים שהיו בעבר, 2008, מיתון, או להסתכל על ספטמבר 11, זה תהליך שיקום.
טוב, אבל פה זה מגפה, זה קצת אחר, אתה עדיין מפחד על הבריאות שלך, ובמטוס כנראה זה עובר.
גם אז אנשים אמרו מי יעלה על מטוס, התפוצצו שם אנשים, אין ביטחון, צריך לבנות מערכים שיודעים להתמודד עם זה, אז בנו מערכי ביטחון שיודעים להתמודד עם זה, עכשיו צריכים לבנות את המערכים הבריאותיים שיודעים להתמודד עם זה, זה עניין ששנה, שנתיים.
אבל אם המטוס יהיה חצי ריק וכולם יהיו עם מסכות, אנשים עדיין ירצו לטוס?
המטוס לא...
ואתם יוכלו לקיים את זה?
המטוס לא אמור להיות חצי ריק, גם לפי תקנות שעת חירום של משרד הבריאות וראש הממשלה היום אפשר לטוס עם מטוס מלא, וגם באירופה טסים מטוסים מלאים, וגם המלצה של ארגון חברות התעופה העולמיות זה שאפשר לטוס עם מטוס מלא, רק צריך לשמור על סטנדרטים מסוימים, גם ברמת השירות בטיסה, גם ברמת הטיסה עצמה, מסכות וכולי. ייקח לזה זמן, בעיקר בגלל מעגלים תומכים, לא בגלל פחד של אנשים, גם אם לצורך העניין מחר בבוקר, כולם ירצו לטוס. יש מעגלים תומכים שלא מאפשרים להגיע לאותם היקפים שעמדנו בהם שנה שעברה.
מה זאת תעופה, סוכני נסיעות שרוצו לחלט?
עובדי נתב"ג כדי להחזיר אותם למעגל העבודה, זה לוקח זמן. תעופה ישראלית נשענת על הבטחה ישראלית. בהבטחה ישראלית ערב המשבר עבדו קרוב ל-2,000 איש. היום אני מניח עובדים שם פחות ממחצית. נתב"ג עצמו, סגרו את טרמינל 1, זה אומר פחות סלוטים. כל התהליכים האלה זה תהליכים שמאוד מזכירים מסלול המראה. אתה צריך לרוץ, 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 לסוף כוח ואז לנתק. זה לא משהו שאפשר לעשות אותו על פני זמן קצר, אבל הערכה שלנו זה שאנחנו נשוב לטוס בטיסות מסחריות במחצית הראשונה של יוני, בצורה מבוקרת, בבדיקת התכנות של המערכות בנתב"ג, ולאט לאט זה יעלה. אנחנו אגב מעריכים שסביב אוקטובר דיברנו על אפס תיירים, יגיעו לפה תיירים בשתי חתכים. חתך אחד זה כמובן נוסעים בודדים, צעירים, לא מפחדים מהקורונה, גם בגלל שהם יותר חסינים וגם בגלל שהם לא מפחדים נקודה. והקבוצה השנייה זה קבוצות של טיולים מאורגנים.
נוצרים.
כן, אוונגליסטי שהגיע לפה בצוק איתן כשירו טילים על תל אביב.
משה, גם אתה אופטימי?
אני אופטימי פחות מאורי קצת.
חופשת הקיץ, זה קורה? זה היה בתור כתב התיירות שלנו, אחד מסיעי הכתיבה שלך, ועכשיו כלום, אה? גם בחגים אולי?
הכתיבה שלי זה הבעיה האחרונה, שצריכה להטריד אותך בקשר לחופשת הקיץ. לא, אני לא חושב. אני לא חושב גם שאורי חושב, אני לא חושב שמישהו בונה על זה שיהיו חופשות קיץ. יש פה, שוב, יש פה צד חיובי מאוד, כי כולם בונים על תיירות פנים מאוד חזקה בשנה הזאת. יכול להיות שיטוסו לאילת כולם. תראו, אנחנו מדברים ביום שעוד יש בו חובת בידוד שבועיים בכל מקום, זאת אומרת, גם כשאתה יוצא...
כשאתה נוחת בלונדון אתה צריך שבועיים בבידוד, כשאתה חוזר מלונדון אתה צריך עוד שבועיים פה בארץ.
חופשות מאוד ארוכות, אנחנו נצא לפי זה.
הערכה שלנו זה שבקיץ הקרוב אנחנו נראה סדר גודל של באוגוסט, בין 30-60% מהפעילות שהייתה שנה שעברה.
יפה, מה, תאילנד ויוון?
פעילות שלנו תהיה באזורים קרובים, עם טיסות קצרות שהן פחות מרתיעות. אגב, כשהתחיל הנגיף הזה להקות בנו, יצאנו עם קמפיין שקראנו לו הכי רחוק מהמזרח הרחוק. וראינו שאנשים מזמינים טיסות לבטומי, טיסות לסוצ'י וכו'. ואנחנו חושבים שזה ישוב לשם, זאת אומרת, זה יגיע למקום שאנשים יהיו מוכנים לטוס בטיסות קצרות יותר.
מחירי כרטיסים, אתה רואה קפיצה שם או הירידה?
אני חושב שהשוק מאזן את עצמו, זאת אומרת, מצד אחד הוצאות התפעול גדלו בגלל שההוצאות בשדות התעופה יהיו יותר גבוהות וכו', גם שדות התעופה פחות ייהנו מהכנסות ממוצרים נלווים, כמו דיוטי פרי וכו'. אנשים יגיעו, יסתובבו פחות וכו'.
יש להם פחות כסף להוציא.
מצד שני, מחירי הדלק כנראה יישארו ברמה נמוכה, לא ברמה הנוכחית שלהם, אבל ברמה נמוכה. מצד שלישי, כל החברות תעבון לתהליך של התייעלות, כך שמסתכלים על כל הפרמטרים האלה שמרכיבים את פונקציית הייצור, אפשר להניח שמחירי הכרטיסים יוותרו. הנתון שינצח זה עד כמה אותן חברות תהיינה צמאות למזומנים, ומכיוון שהנחת העבודה זה שתזרים המזומנים של כולם דוחק, וכל החברות הללו, אז מחירי הכרטיסים ירדו.
משה, סיכום שלך?
בבחינה הזאת של הבטלה, אני חושב שמאוד מאוד חשוב שתיירות תחזור וכמה שיותר מהר, מסעדות וכן הלאה, כל זה, המון דברים שהם קשורים לזה. אם זה יקרה השנה, אני הרבה פחות אופטימי לגבי השנה הנוכחית, אני חושב שהם הרבה דברים שאני רואה שקורה, המון גופים מוחקים את השנה הנוכחית.
החברות אבל... ישרדו, גם ישראל, גם חושב... אל על, Airbnb בצרות, מלונות בצרות.
אני חושב שיש שינוי משמעותי במובן הזה שהלואו קוסט כמו שהכרנו אותו בעשר שנים האחרונות או בחמש שנים האחרונות לא יחזור למצב שהוא היה. אני חושב שהחברות הגדולות שהן עכשיו מתחזקות, גם בגלל שיש להן חטיבות מטענים חזקות וכן הלאה וכן הלאה, ישרדו את המשבר. תראה, מי שמטיס מטענים, אורי בעצמו אמר את זה, הם מטיסים מטענים, מי שמטיס מטענים שורד. הוא עושה היום כסף אפילו, יש חברות שמרוויחות מהמצב הזה.
אני חושב שהשוק נמצא בשיווי משקל, אני לא חושב שחברות חזקות כמו ריינר, וויזר או איזיג'ט תיעלמנה מכאן, מה פתאום, חברות מאוד מאוד רווחיות עם תזרים זומני מאוד מאוד חזק, שיכול לשרת אותם, ובסך הכל אני חושב שהם מהר מאוד תחזורנה לפעול במחירים מצחיקים, וזה האתגר הגדול ביותר של התעשייה שלנו. אני כל הזמן אומר לצוותים שלי, הרע מכל עוד לפנינו.
אורי סירקיס ומשה גינת, תודה רבה לכם.
תודה לך.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאי בן ניסן הייתה על הסאונד, אני ליאור קודנר, וכמובטח, קרן מור עם ממשלת ישראל החדשה.
ואלה שמות. ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון בני גנץ. שר החוץ גבי אשכנזי. שר האוצר ישראל כץ. שר הבריאות יולי אדלשטיין. שר המשפטים אבי ניסנקורן. שר האנרגיה יובל שטייניץ. שר במשרד הביטחון מיכאל ביטון. השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה. שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן. השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל. השרה לחיזוק וקידום קהילתי אורלי לוי אבקסיס. שר החינוך יואב גלנט. שר החקלאות אלון שוסטר. השר לענייני השכלה גבוהה ומשלימה והשר לשירותי המים זאב אלקין. השר לענייני ירושלים רפי פרץ. שר הכלכלה והתעשייה אמיר פרץ. שר המדע והטכנולוגיה יזהר שי. השר המקשר בין הממשלה לבין הכנסת דודי אמסלם. השרה לנושאים אסטרטגיים והסברה אורית פרקש הכהן. שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים איציק שמולי. שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה. השרה לענייני התיישבות ציפי חוטובלי. השר לענייני מודיעין אלי כהן. שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל אריה דרי. השרה לשוויון חברתי ולענייני מיעוטים מירב כהן. השר לשירותי דת יעקב אבידן. שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב. שר התיירות אסף זמיר. שרת התפוצות עומר ינקלביץ'. שר התקשורת יועז הנדל. שר התרבות והספורט חילי טרופר. השר לשיתוף פעולה אזורי גלעד ארדן שייסע בקרוב לארצות הברית ויוחלף על ידי אופיר אקוניס. שר בלי תיק צחי הנגבי. ממשלת ישראל ה-35.